ערב טוב וברוכים הבאים לעוד לייב מאלים המרכז הגבוה לרפואה טבעית. אנחנו כאן לקראת פתיחת מחזור חדש של סדנת והתבוננת. מארחים הערב בשמחה גדולה את הרב אסף משה בילר, שספר לנו איך להשקיט את הסערה הפנימית. בסוף גם מספר לנו מה קורה בסדנה עצמה. ובעזרת השם יהיה לנו גם זמן לשאלות שלכם מהבית, אז אני מאוד מתרגש לקראת הלייב הזה. אז בבקשה, הנה הרב בילר איתנו.
שלום עליך.
ערב הבא, ערב טוב, מה שלומך?
תודה רבה.
הרב בילר ממש ברגעים אלה חוזר מסדנת דממה דקה שהסתיימה היום.
אמת.
חמישה ימים שבהם היו קרוב ל-50 משתתפים בסדנת כן. שתיקה. זה כבר השנה העשירית, 11, 12 שנים שאנחנו עושים את ה...
17.
וואו.
בשנה ה-17.
וואו.
זה ממש כמעט...
גימת כמו בעלים, ממש אחרי... כמה שנים אחרי שאלים התפתחה, זה סדנה כמה. אז לפני הכל, ספר קצת ככה בכמה מילים, איך זה לשתוק שבוע? אתה שתקת גם שבוע ש...
לא. אני חוויתי את השתיקה שלהם, ואני, מישהו צריך לדבר, להנחות את העניין, למרות שאני, ברוך השם, בהחלט זה השבוע שאני משותק בו הכי הרבה משאר ימות השבוע, השנה, כי אנחנו יושבים שעה של התבוננות, ועוד שעה של התבוננות, ועוד שעה של התבוננות, במשך השעות הללו, אמנם אנחנו מנחים את ההתבוננות, אבל הרבה מאוד זמן זה שקט, גם שלי. מיוחד, מקסים, נפלא, מאוד מיוחד, ברוך השם. אני עוד עכשיו בהתרגשות, כי הסדנה נסתיימה לפני שעתיים בערך. רק סיימנו את כל הפאנל של אנשים שמתחילים לדבר אחרי שהם שתקו מיום ראשון.
וואו.
אז הדיבור הראשון יוצא מלא בהתרגשות וחוויה והתמודדות עם העבודה של ההתבוננות, עם הלימוד, חוויות שאדם... פוגש את עצמו, שזה בעצם התכלית של המסע שלנו, של ההתבוננות.
כן.
מאוד מיוחד, הרבה גילויים, הרבה אור, הרבה קושי בעבודה, מאוד מיוחד, מקסים.
נפלא. אז באמת ישר כוח על העשייה הזו, ועל הזכות שיש לנו בעצם להציע אלטרנטיבה לדברים אחרים, עולמות אחרים, ו... שהשתיקה היא בנפשנו ובעומק היהדות ממש, ככללי עבודה ומי שמכיר את ספרי החסידות וקבלה, כתוב במפורש וגם פרקטיקה של איך לעשות ומה לעשות. הוא חושב שזכינו שהרב אסף משה בילר הוא ממובילי התחום הזה בארץ וכנראה גם בעולם. העניין של יהדות, התבוננות, אני חושב שאתה אחד האנשים יותר בכירים שאני מכיר, אם לא הבכיר ביותר בתחום הזה. ובאמת זכות גדולה שלנו שאתה חלק מאיתנו, חלק מאלימה, ואנחנו הצטרפנו אליכם, כן? אתם הייתם פה עוד לפני, אנחנו פה. אז הרב בילר באותה הזדמנות, בוא תספר לנו קצת על הדרך שלך בעולם ההתבוננות, ועל בעצם העשייה שלך פה בתוך אלימה, ואיך אתה מביא את זה לידי ביטוי.
המסע של נקרא לזה, סדנאות ההתבוננות שלנו, הוא בעצם המסע של ההתבוננות שלי. ובכל זמן, כמו כל אדם שמשתוקק להתקרב לבוראו ולדייק את עצמו, אז אנחנו נמצאים בלימוד תמידי. והלימוד פה הוא נע בשני מסלולים. אחד זה שאנחנו ברוך השם זוכים לקנות עוד כלים, זאת אומרת עוד היכרות עם החוכמה היהודית שעוסקת בעולם הפנימי של האדם. והמסלול לימוד השני הוא שעל ידי השימוש בעבודת ההתבוננות, המציאות הפנימית היא אינסופית. זה בכל פעם עוד רובד, ומסתבר שבעצם הרובד הקודם היה ממש חיצוני, לעומת הדבר החדש שבורא עולם ברוב חסדיו פותח. וזה מסע מדהים, מסע מדהים, שבכל פעם הופך ונהיה דק יותר. ממש דק יותר, דק יותר, בניואנסים יותר עדינים, וזה שבח ועוד היה לבורא עולם, מאוד מאוד מודע לדבר הזה, שחנן אותנו ברצון הזה ללמוד את התורה הזו, וגם לרצות להפנים אותה ולהשתמש בה. והפועל היוצא של זה, זה שמתעורר בנו תמיד הרצון.
להפיץ את זה הלאה.
לצאת החוצה, כי זה אור עצום, וזה תורה חבויה. מסתם הרבה דברים גורמים לדבר, אולי זה הגלות הארוכה שהעם שלנו היה בו, סתם אולי גם הטמפרמנט של התקופה, על כל מה שכרוך בתודעות המוטרדות מאוד, קצב החיים, כך שבאיזשהו אופן בחיי היום יום של היהודי, כל עבודת ההתבוננות היא נדחקה לאיזשהו שוליים. כמובן שלכל כאלה שמצא מהכלל ויש פרטים בתוך העולם החרדי, הדתי, ובכלל ביהדות שלעולם לא משהו ידע מתוך העסק הזה. אבל ככללות, שאני מגיע למקומות, ואני ברוך השם, חוץ מעניין ההתבוננות, עובד עם הרבה מאוד מקומות של יהדות, במסגרת של ארגוני קירוב, אחים, נפש יהודי, שאני עובד, ושאני עכשיו, לדוגמה, שבוע שעבר, התקשר אליי מישהו מארגון ערכים שרצה שאני אבוא לתת שיעור במודיעין. אמרתי לו, אני לא יכול, אני שבוע הבא אני בסדנה שאני מעביר, סדנת התבוננות. בשתיקה, אז אתה יהודי חרדי מקסים, מאוד בעניינים, אבל בכל אופן, שמעתי את הרמת גבה שלו בצד השני של הטלפון.
זה שייך לנו, הדבר הזה בכלל, הבאתם את זה.
בדיוק, ובאמת הספרים שלנו מלאים, זה עולה על הגדותיו, רק צריך לבקש, תרם יקראו לי ואני אליהם, ומכיוון שאנחנו עוסקים בתחום, וגם אנשים יודעים שאנחנו עוסקים בתחום, אז יוצא שאנחנו הופכים להיות סוג של משפך, שכל מי שמוצא משהו באיזשהו ספר, ופתאום אנחנו מגלים ספרי קודש יסודיים ביותר, שבהתבוננות קטנה, נושא ההתבוננות הוא קו שמוביל לאורך כל הדרך. ממש, אם זה בכתבי התניא הקדוש, אם זה בכתבי הרמח"ל, כתבי האדמו"ר מביאסצנה, שהוא אור לנתיבנו, רבנו בעל הסולם, שפותח פינות בתוך הכתבים שלו.
נפלא.
על ישור.
נפלא.
וכו, דברים, ברוך השם.
אז באלימה בעצם אנחנו מדברים על התפתחות שהחלה עוד מאז הקמת אלימה. גם סדנה בדקה הייתה תקופה בתוך, בחוץ, בכל מקרה אנחנו באותו בית. גם הקמתם מגמה שלמה, שהייתה מגמת יוגה.
נכון.
והתבוננות במקביל לתוך היוגה. כן. אני זוכר שבעצם היו שם ממש סטים שלמים של שיעורים, 30 שיעורים בשנה א' או 30 שיעורים בשנה ב'.
נכון.
מסה אדירה של חומר להתבוננות.
ומאז, ברוך השם, אז למדנו עוד הרבה.
למדנו עוד הרבה, ויש לנו את סדנת והתבוננת שהגיעה לעולם כבר לפני
כשנתיים
כמעט.
ברוך השם, יותר. נולדה לעולם, כן, לפני, כן, כבר אולי 3.5 שנים.
3 שנים, אני כבר לא זוכר, אז מה לא רצה.
ואתה היית יחד איתנו בתהליך ההולדה, ברוך השם, כשבעצם, שוב, מה שאנחנו עושים בסדנה הזו, זה לקחת בעצם את המנוף החדש שברוא העולם נותן לנו, בתוך הלימוד, בתוך ההתבוננות, בהתנסות היומיומית, ולהעלות את העבודה של התלמידים ואת עומק ההתבוננות לרובד חדש. זה רובד שברמה האישית שלי, שאני עוסק בעבודת התבוננות, לפחות כמעט, בוא נגיד,
30 שנה. כן.
25, 26, כן, הרבה זמן, ברוך השם, ובצורה
רבע מאה.
ואינטנסיבית. רק הסדנה, כמו ציינתי, עד ממה דקה כבר 17 שנים של הנחיה, והעסק התחיל הרבה שנים קודם. וחסדי שמיים עלינו, העבודה הזאת שאנחנו קוראים לה והתבוננת, שנובעת מתוך הפסוק, תהילים.
והתבוננת על מקומו ועינינו.
והתבוננת על מקומו ועינינו, תהילים למד זין. דוד המלך נותן לנו הצצה, שהיא בעצם מעוררת המון שאלות בהתבוננות. כשאנחנו קוראים את התהילים בדרך של מרוצה, אז בדרך כלל מעבר לקדושה, שאנחנו זוכים לתאר את נשמותינו בין כך ובין כך, אבל כשאנחנו נוצרים, אז אנחנו שואלים בעצם מה אומר לנו דוד המלך, הרי מה זה רשע, אז אנחנו יודעים, פשט רמש דרש סוד, אנחנו קוראים את מזמורי תהילים בעיקר כמסעות פנימיים, בעיקר כמאבק בין הטוב והרע שבתוך כל אחד מאיתנו. וכשדוד המלך מדבר על מלחמות עם הרשע, עם הרע, אנחנו יודעים, ורבנו בעל הסולם חשף את הסוד הנפלא והמתוק הזה, שהכוונה למלחמה הפנימית עם האנוכיות של האדם, עם האגואיזם שלו, כי רע זה ראשי תיבות רצון עצמי, רשע זה תיבות רצון של עצמו. וממילא, אז מה מדבר דוד המלך כשהוא אומר שיש פה איזה דרך של מיגור הרע, לא על ידי מלחמה ולא על ידי מאבקים, אלא על ידי התבוננות, והדברים כל כך חדים, מפורשים, ועוד מעט, ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, אומר לנו דוד המלך, תשמעו, יש פה דרך הנה זה קצה חוט, כי אם מתבוננים בזה ותשאל אדם, אדם יהודי, אדם עובד רוחני, אדם שמנסה לתקן את המידות שלו, שעובד, מה זה, אתה יכול להסביר לי? אני יכול, יש לי בעיה של לצורך העניין כעס, או פחד, או קנאה לא מתוקנת, או חוסר ביטחון עצמי.
כן.
יכול להיות שאני לא אעשה כביכול כלום והוא יעבור? האם זה פשט הדברים של דוד המלך? מה זאת אומרת, ריבונת על מבוקומו ואיננו? ואחר כך בהמשך המזמור ותחפש אותו ולא נמצא.
כן. זה נגד התפיסה השכלית, שכל דבר שיש לי, אני צריך להיאבק בו, להיאבק איש עמו עד עולת השחר, כן? אני צריך להתאמץ בכל דבר בעניין, בכלל אנחנו מדברים פה על משהו רוחני, שהכללים פה עובדים אחרת, שהשקט והתבוננות הם השור שלהם.
כן.
אז לפני שאנחנו מרחיבים על הסדנה, והכלים המשמעותיים שהיא נותנת, בעצם קראנו ללייב הזה להשקיט את הסערה הפנימית. כן. אז אולי ברשותך, תסביר לנו קודם, מה זה הסערה הפנימית שאנחנו מדברים עליה, ואיך היא מתרחשת?
אז ככה, הסערה הפנימית שלנו, היא פועלת בדרך כלל בשני רבדים. אחד זה ברובד המנטלי, זאת אומרת המחשבתי, השני היא ברובד הרגשי, ואלו כמובן כרוכות זו בזו בד בבד, כאשר אנחנו מדברים על כל סיטואציה שהאדם יוצא, מאיזון ברמה נפשית. כשהדברים הם סך הכל עניינים מאוד יומיומיים, מאוד מצויים, והפלא הגדול שהם מצויים, גם במה שנקרא באנשי העבודה הרציניים, זאת אומרת, לא ראינו, ואנחנו מתבוננים ועובדים עם המון אנשים, שהחוסר השקט הפנימי והסערות הפנימיות מדלגות על אנשים שעושים גם כן עבודה פנימית מדהימה בתוך העולם התורה, נשים צדקניות, יראות שמיים, ואנשים מירי שמיים, שממש כל עבודתם בחייהם זה בנסון להיות טוב יותר, להיות אמיתי יותר, להיות קרוב יותר.
כן.
תוך לימוד תורה, תוך דבקות במצוות קלה כחמורה, תוך עיון בכתבי הקודש, לימוד מאוד רציני, צניעות כן. אצל נשים, ובכל אופן, הרבה פעמים, אתה רואה, יכול להיות אדם שהוא מאוד ירא שמיים על פי כל סטנדרט, והוא מוטרד, הוא בסערה פנימית לצורך לעניין, לדוגמה, פרנסה. פרנסה. אדם יכול ממש לא להירדם בלילות.
כן.
עכשיו, ברור שהוא יודע את מה שחזל אמרו, שהפרנסה קצובה לאדם מראש השנה עד ראש השנה.
כן.
הוא יודע, הוא יכול לספר לך, יכול לתת לך שיעור על הדבר הזה. כן?
נכון.
והיא שמעה שהיה איזה לא עלינו איזה תאונת דרכים, והיא יודעת שהבן שלה אולי באזור, ומתחילה סערה פנימית. כן. סערה פנימית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שהמערכת הנפשית יוצאת מאיזון.
כן.
זה מתחיל מאיזשהו טריגר. הטריגר יכול להיות חיצוני, משהו ששמע, משהו שראה, משהו ש... הטריגר יכול להיות פנימי, אתה יכול לשבת בשקט, בנוחת, בבית. המציאות החיצונית לא משתנה, משהו במציאות הפנימית מתעורר. אספר לך סיפור נחמד לצורך העניין.
כן.
הזמינו איזה צייר מומחה לצייר ציור למלך.
כן.
המלך לוקח את הצייר אל אחד החדרים בתאירה, בארמון, אומר לו, אתה רואה את הקיר הזה? זה שלך. אני רוצה פה אריה שואג, ואני יודע שזה יהיה אמיתי. כבוד המלך, מה שתרצה, גם משלמים טוב לצייר, והוא נכנס למלאכתו. ויושב שם בחדר ימים רבים, ומצייר על הקיר, כולו בהנאה, הציירים אוהבים לצייר, ברוך השם, והוא מוכשר מאוד. יום אחד שומעים צעקות נוראיות מתוך החדר, צעקות נוראיות. כל המשרתים רצים לחדר בבהלה לראות מה קרה, משהו נורא, מישהו שם צועק, הצלו וצורח, גבעל. טוב, נכנסים ורואים דבר מביך קצת. מה רואים? מתחת לכאן של הציור, מתחת, יש כזה מדף, הצייר שוכב שם מתחת לכאן, וצורח, הצילו, הצילו.
יש פה אריה.
אריה! אריה נורא והיום! טוב, כל המשרתים מתחילים לצחוק, אומרים לו, מה זה אריה? אתה משוגע? תגיד, מה יש לך? זה אריה.
אתה ציירת אותו.
אתה ציירת את האריה הזה. זה לא אריה אמיתי, זה ציור. אתה ציירת אותו, תצא מזה, תתעשת. והוא צועק, אני ציירתי, אבל זה מפחיד, אתם לא מבינים, תסתכלו עליו, הוא עומד לטרוף אותי. בסדר, עכשיו זה נראה לכולנו כביכול איזה אדם משונה, איזה כמעט משוגע כנראה. ואני תמיד שואל את התלמידים בסדנה, תגיד, יצא לך שישבת לבד, ציירת בראש שלך ציור, והתחלת לפחוד ממנו עד שבאיזשהו שלב התחלת לצעוק הצילו? האם זה לא דבר שקרה כמעט לכולנו פעם או פעמיים? אדם יושב בחדר לבד והוא חושב, מה יהיה איתי? אני אהיה מוצלח? אני אצליח בחיים? אולי לא? אני יודע מה יהיה. עדיין לא התחתנתי, אני רווק, אני כבר בין כך וכך שנים. מי תרצה אותי? אני כבר גם לא כזה נראה טוב. ומה עם הפרנסה? ואדם יכול להיכנס מציור שהוא מצייר ל...
נסיגה.
לדרמה אמיתית שיכולה, אם אין לו עזרה או סייעתא דשמיא חס שלום, להגיע לממדים של חרדה שמטופלת היום בכדורים, או של דיכאון שמטופל בכדורים. ואני מדבר מניסיון של שנים, יצא לי לעבוד כמה שנים טובות במחלקה לנוער חולי נפש באשפוז כפוי פה בצפת, לא עלינו ולא על אף אחד. ועל זה אנחנו מדברים, על מערכת פנימית שיוצאת מאיזון.
מאיזון.
עד כמה יוצאת מאיזון, אצל רובנו, ברוך השם, לא עד כדי כך שאנחנו נצטרך אשפוז או תרופות, למרות שהיום זה מאוד מצוי.
כן.
וזה בעצם, כשזה לא יוצא מהאיזון עד כדי תרופות, אז זה נקרא סך הכל מידות לא מתוקנות. כעס לא מתוקן, או חוסר ביטחון, ולכן פחדים, או חרדות, או קנאה לא מתוקנת, וכדומה. כשזה יוצא מגבול לטעם הטוב, זה הופך להיות מחלת נפש. זה בעצם אותה מערכת, רק שהיא יצאה כבר ב... ועל השערות הפנימיות האלה אנחנו מדברים, שהם נקרא לזה כמעט, אפשר להגיד, מנת חלקם של כמעט כל באי עולם בימינו, כל אחד במידה שלו, באופן שלו, אם זה עצבות, אם זה פחדים, אם זה חוסר סיפוק, אם זה קינה או שנאה וכדומה.
אני שמעתי מישהו מתאר את המציאות שבה אנחנו חיים כרעש, רעש גדול מאוד. הנפש לא נחה, יש כל הזמן רעש. הלחצים, האתגרים, עובר המידע, חוסר הבהירות, חוסר הוודאות, העולם שלנו כל כך לא ודאי. השנים האחרונות מטלטלים אנשים,
כולם
בטלטלה גדולה מאוד. דווקא עכשיו הצורך לעוגן ולשקט פנימי הוא הרבה יותר...
טלטלה, טלטלה נוראית, אם זה הקורונה על כל המשתמע, אם זה החיסונים, ויש אנשים שמגיעים מבוהלים, ממש בבהלה, ממש...
לא משנה אם הם בעד ורואים את אלה שלא, או שאם הם נגד ורואים את אלה שכן.
את שניהם
אנחנו... לא משנה באיזה צד אתה נמצא, פתאום זה נהיה כל כך דרמטי
ומאיים. ברמה של חוסר שקט וחוסר איזון וחוסר שמחה וטרדות... תודעתיות ורגשיות שמלוות אנשים היום, יום, ממש, יום, ממש, שעה, ממש. שעה.
אם אני אחלה, ומה מקום עבודה.
ולמה הם לא מתחסנים. כן. והפוך, רוצים להכריח אותם לחסן, רוצים לחסן את הילדים שלי.
כן, 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 זה ממש נוגע בציפור נפשו של הרבה אנשים. לא שהיה חסר לפני כן,
תרדות
ומדינת ישראל, ואויבים כל הזמן.
וממשלה שנופלת וקמה,
פשוט.
ובלי תקציב, ובלי בחירות מספר 5, וכבר אנחנו לא סופרים.
מצב לא שפוי רגשית, אני אקרא לזה ככה, ממש. צריך להיות איתן מאוד לעבור את התקופה הזאת, בלי להיות, להתפעל ממנה ולצייר ציורים כאלה אפילו בזמן הפנוי ולפחד מהם בעצמך. בקיצור, אנחנו מדברים על ריטואל שכמעט כולנו חווים אותו בצורה כזו או אחרת.
חלקה של החברה בכלל, החברה הישראלית הנפלאה והקדושה שלנו בפרט.
אז בוא נתחיל, בוא נתחיל במתנות. כן, אנחנו בזאת השם גם ניתן את הרגילים אולי בסוף ככה זה, אבל מה השלב הראשון? איך מתחילים את התהליך השינוי, את תהליך שינוי החשיבה שצריך לאמץ?
אז ככה. התהליך הפנימי שאנחנו סוללים בלימוד שלנו, בהנחיה שלנו, מה שאנחנו כמובן הולכים, כמו שאמרנו, בדרך סלולה ונפלאה, שרק הולכת ונבנית מתוך עצות רבותינו הקדושים לדורותם, אם זה החל מהחומש הקדוש מפי הגבורה, ועד לכתבי החסידות והמוסר האחרונים.
השאלה שאני אצא אותך, זה לא סדנה לדתיים, נכון? אנחנו לא מדברים פה על חומר לדתיים.
לא.
כי דיברת לפני כן לאנשים, דיברת על ירי שמיים וצדקניות. מרבית הקהל שמגיע לאלימה הוא קהל כללי, קהל שמתעניין בדברים האלה. רוצה ללמוד יהדות בדרך של עצות מעשיות לחיים נפלאים.
ודאי. אנחנו בדיוק סיימנו את הסדנה, וחלק מהשיחה הייתה שכמה יפה לראות את כל עם ישראל. היו בסדנה 51 משתתפים. שכללו את כל עם ישראל.
נפלא, נפלא.
ממש.
חילוני, דתי, לאומי,
חופשי,
חופרים כיפה, כיפה, צעירים, כיפה מבוגרים.
כיפה סוגה, כיפה שקופה.
צעירים, מבוגרים.
צעירים, מבוגרים. היה לנו משתתפים בני 60 ומשתתפים בני 20. מנעד מופלא. לשם אנחנו מכוונים כזה בסופו של דבר לאדם.
כן, השפה שלנו היא שפה של רבותינו, כן? אנחנו לא מתכחשים למה שאנחנו שואבים ממנו, להפך אנחנו גאים ושמחים בזה.
שמחים בזה מאוד.
אנחנו ייחודיים גם בתחום הזה, אנחנו לא רק מלמדים רפואה טבעית באלימה, אלא רפואה טבעית בראייה היהדות, גם לגוף, גם לנפש.
בוודאי.
ועבודת התבוננות שאתה בעצם מוביל פה את המגמה הזאת, אז היא באמת לא רק לשומרי תורה ומצוות, בחילה שעצרתי, אבל פשוט זה ניכר מהדברים שזה המון מדבר על עבודה של בן אדם שמכיר את השפה. אנחנו לא מתבססים על ידע מוקדם, אנחנו בעצם ללמד את האדם עליו.
לגמרי.
קודם כל להתוודע על הנפש שלו, להתוודע על המהלך הפנימי שלו, ואנחנו קוראים לזה בשמות שאנחנו מביאים הכתובים.
אמת.
אבל כל אחד יכול לקרוא את זה כשהוא רוצה, רק לעשות את העבודה, זה מה שחשוב.
נכון. הלימוד של עבודה הפנימית, של עבודת הנפש, הוא ודאי מתוך כתבי הקודש ולאור חוכמתם המדויקת והעמוקה והמדהימה. ואני מדבר בתור מי שברוך השם זכה, אם בזכויותיי או בעוונותיי, איך שלא נצייר את זה, אבל ללמוד עמוק הדק היטב את תורות ההתבוננות שבאות מרחבי תבל.
חכמי המזרח וכולי, וגם לא רק.
וכולי, ולא רק. ואני אומר באחריות, בוודאות, ומוכן לשבת ברמת העמקות והדיוק והבנת הנפש, אנחנו זכינו שיש לנו בסופו של דבר את המפה המופלאה ביותר, העמוקה כן, ביותר והמדויקת
כן,
ביותר,
כן.
שנובעת בסופו של דבר מפנימיות התורה, תורת כן. הסוד, עץ החיים, ממבנה האדם, הרי האדם נברא בצלם אלוקים, ומשם יש לנו תמונה שהיא
מדויקת.
מדויקת ואמיתית, והעבודה איתה היא מאמתת את עצמה כל הזמן.
אז אחזור השאלה שלנו, מכילה על הפתיחת סוגריים. אז אמרנו, מה השלב הראשון? מה האדם צריך לאמץ כדי להתחיל את השינוי בחשיבה?
אז ככה, הכלל הפשוט, כפי שאנחנו יודעים מדברי דוד המלך, הוא סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, סדר ההתפתחות שלנו, כאשר אנחנו, מה שנקרא, ניגשים אל תוך הנפש שלנו, הכלל הראשון הוא שאנחנו קודם כל לומדים את הסיטואציה הפנימית. זאת אומרת, מה חומר הגלם שלי? מי האדם שעובד עם חומר הגלם? מהו חומר הגלם? מהו אני העובד? זאת אומרת, אנחנו מפרטים בעצם את הסיטואציה הפנימית של הנפש, כשזה בעצם השלב הראשון, שהוא אפילו אפשר להגיד קודם לסור מרע, זה עוד שלב ההיכרות. תמיד אני כותב בשיעורים האלה, נעים להכיר, סימן שאלה. כי אנחנו פוגשים את עצמנו עם כל מה שיש בפנים. זה התחלת הדרך, מכיוון שהרבה פעמים כשמדברים על עבודה פנימית ועל עבודת התבוננות, עבודת הנפש, הרי ידוע הדברים, משה רבנו אומר, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו. זאת אומרת, הפתרון שאתה מחפש בחוץ הוא לא בשמיים, הוא לא מעבר לים, הוא אצלך בתוכך, קרוב אליך הדבר מאוד, הכי קרוב שאתה יכול לדמיין. איפה זה הכי קרוב שאתה יכול לדמיין?
מלואבך, בפיך ולואבך לעשותו.
בדיוק. ואז אדם עומד, הוא אומר, אני מבין שמה שאני מחפש, האיזון והיישוב דעת והמידות הטובות והקרבת הבורא ולהיות קרוב אל עצמי ולהיות פתוח לזולת, אני מבין שכל זה זה אצלי, זה לא בחוץ. אבל מה זה אומר אצלי? איך? איפה בדיוק מחפשים את זה? מה זאת אומרת אצלי?
כן, כן.
זה, אני לא יודע, אני יודע לחפש בחוץ, ככה, ככה אדם בצורה
ככה אנחנו מנועים מכתחילה, כל החושים שלנו הם כלפי חוץ, כל תפיסת המציאות שלנו מאז שאנחנו באנו לעולם הזה, זה לפרש את המציאות החיצונית. אף אחד לא עכשיו ילמד אותנו על האני הפנימי שלנו, ולהתחיל להכיר אותו, לשמוע אותו, ולהתנהל איתו.
למעשה אנחנו תוצר החינוך של העולם, העולם חינך אותנו, מרגע שבאנו לעולם, שכל מה שחסר לי נמצא בחוץ.
כן.
הרי אם כואב לי, אני צריך לצעוק שאמא תבוא. אם אני רעב, אותו דבר.
כן.
קר לי, אותו דבר.
כן.
המערכת הזו נטבעה בתודעה שלנו בגיל יום אחד, והובילה אותנו במשך שנים, שכל מה שאני צריך, התפתחנו, התחלנו לרצות גם תשומת לב, יותר מאוחר גם כבוד, אהבה.
כן.
עדיין הכל.
אני צריך, אני דורש.
מבחוץ.
מבחוץ.
מבחוץ, ההספקה שלי היא תמיד מבחוץ.
כן.
אם זה ברמה פיזית ואחרי זה ברמה נפשית, ככה יש במשך שנים רבות מאוד. כך שביום מן הימים כשאדם סוף סוף אומר, רגע, אני מחפש בחוץ, אני הולך החוצה, אבל בסופו של דבר אני מרגיש שזה לא מספק את, את מה שאני באמת מחפש.
כן.
והתורה מנחה אותנו שהכתובת היא בפנים, כמו שחסידים אומרים, אומרים הרי דוד, משה רבנו אומר, קרוב אל אחד אמר מאוד, בפיך ולפתך לעשותו. אומרים, מאיפה הוא למד את זה? הוא למד את זה כשהוא עמד בסנה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך, כמקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אומרים החסידים דבר נפלא. אומרים, מה זה של נעליך? תשיל את מה שנועל אותך, מעל רגליך, מההרגלים שלך. למה? כמקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. זאת אומרת, אתה כבר במקום.
אתה מקום של קודש כבר.
בדיוק, אתה עומד פה, לא שאתה צריך ללכת לאנשהו.
יפה. אז מה אתה צריך לעשות? להסיר את המנעולים, את מה שנועל אותך, מעל ההרגלים שלך, כדי שאתה תדע שאתה נמצא במקום של קודש.
בדיוק.
אחרת אתה חווה חווה של חול גמורה.
בדיוק.
יפה.
אז זה התחלת המסע שלנו, זאת אומרת, לפענח את המפתח של המבט פנימה.
זה ממש זה כלים פרקטיים שאני מתחיל דיאלוג פנימי, שאני גם, אני יכול לאשש אותו, שאני לא פתאום נכנסתי לעולם הדמיון, ואני מדומיין כרגע שאני שומע את הקול הפנימי, אבל בעצם זה לא קול פנימי, זה קול של משהו אחר בתוכי, אני לא יודע.
אתה יכול לאשש אותו בוודאי, אם יש לך מורה, מנחה, שהולך איתך יד ביד ועובד איתך, והוא כבר הלך בדרך ויש לו ניסיון, ואת מה שאנחנו יודעים שבפועל אנחנו מחפשים, כי יש לנו חוכמה ש... בונה לנו מסלול התפתחות, אז אתה ודאי יכול לשש אותו. אם אדם הוא בעצמו ואין לו הנחיה, יכול גם להיכנס לבלבולים, בוודאי.
לגמרי. אני רוצה גם להוסיף בהזדמנות זו, תכף נדבר מה זו סדנת התבוננת, שהבנו את הצורך של ללוות את הסדנה עם עוד מנחים, מעבר להנחיה הנפלאה שלך, של הרב, שאתה נותן את כל הכלים, מעבר לזה, הוספנו גם מנחים.
צוות של הנחיה.
ומנחות שמלווים את המשתתפים.
ברמה האישית.
ברמה האישית, במשך כל השבוע, עד המפגש הבא, מפגש זום נוסף. ושם אנחנו נותנים את המקום לעבודה הפנימית והדיוק הפנימי, כדי שלא לפספס את התהליך.
בדיוק.
וזה יישאר רק ברמת הידע, שזה יהיה פרקטי ומעשי לכל השתף.
נכון. ברוך השם, זכינו בסדנה הקודמת, תוך כדי שאנחנו קשובים לקהל, לראות את הצורך הזה, יחד איתכם.
כן. עוד תולדה גם של הקורונה, דרך אגב, שבמציאות הפרונטלית חשבנו שאנחנו מכסים את כל ההיבטים, ובדיגיטל הבנו שאנחנו רוצים לתת יותר, ויש לנו את האפשרות לתת את זה יותר, וזה קרה, וזה היה נפלא, וזה ממש שינה את הסדנה
לקצה. ועכשיו אנחנו עם הדבר הזה לכתחילה, זאת אומרת, אנחנו קוצבת ליווי, גם לגברים, גם לאנשים, גם ברמה של מפגשים כל שבוע מעבר למפגש הסדנה, וגם ברמה של מפגש אישי לכל מי שמרגיש צורך. זה ממש, ממש
שמח
מאוד.
תגיד לי, רב, מה זה בעצם סדנת והתבוננת? תסביר לנו בקצרה.
סדנת והתבוננת, בשביל הרגע להסביר את העניין הזה ברשותך, אני חוזר רגע צעד אחד אחורה.
כן.
כן? בגלל שאנחנו, אני רוצה ללכת על סדר ההתפתחות.
כן.
ובסדר ההתפתחות דיברנו על היכרות פנימית, ואז על תהליך שנקרא סור מרע ועשה טוב.
כן.
הסור מרע עוסק באיך אני מפסיק את דרכי ההתנהלות המנטליות והרגשיות שעד עכשיו מנחים אותי בחיים, כשבעצם מתוך התבוננות אנחנו רואים שהם כבר תהליך רגשי מנטלי מובנה של דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות, דפוסים רגשיים, שבעצם נקבעו בתודעתנו בזמן שבנינו אותה עוד ביותנו בעלי תודעה מצומצמת, זאת אומרת בשנות חיינו הראשונות, עוד ביותנו תודעה שמחפשת את הפרון תמיד בחוץ, תמיד מישהו, אני צריך ממך להרוויח את מה שחסר לי, זה לא באמת אצלי. והתודעה הזו בנתה מערכת התייחסות שלמה לחיים. התודעה הזו עובדת בתוכנו. היא חיה, קיימת ופועלת, ואם אנחנו לא נתחיל עם איזשהו תהליך של פירוק המערכת הזו, של שינוי המערכת, שזה מה שאנחנו קוראים סור מרע, זאת אומרת, לפני שאני מתחיל לחשוב על מה הדרך שאני יוצר כרגע, רפואה, אני צריך לראות איך אני קודם כל מפסיק את מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, את הפעולה המשתלחת, הסעיר המשתלח, אנחנו קוראים לזה. הסעיר, כי הסעיר זה בהמה, ויש את העיקרון הבהמתי, שנקרא עיקרון העדר, שרץ בלי לשים לב לאן הוא הולך, כי הוא רגיל, כי זה הדרך שלו. וגם בתוכנו קיים הדבר הזה.
אז אנחנו מקדישים זמן בעצם בתחילת הסדנה להבין את התנועה הזאת.
לגמרי.
ולתרגל בעצם סור מרע, איך אנחנו מפסיקים להיות מכורים להספקת חיות מדברים חיצוניים ומילוי החוסרים האלה, ולראות את התנועה של הסיר המשתלח הזה.
לראות את התנועה.
אני חושב שזה אפילו אחד הנקודות המשמעותיות שהן שונות, ויש הרבה סדנאות שנותנות לבן אדם את ה... בוא תעצים את עצמך, בוא תהיה יותר חזק גדול. אנחנו אומרים לפני כן, אנחנו קודם כל תתנתק מהרגלים הרעים שאתה בצלם נמצא בהם, אתה לא מודע עליהם.
לגמרי.
ובוא נלמד אותך גם דרך שהיא דרך ריפוי טבעית נפלאה, מתוקה.
נכון.
ופרקטית ומעשית וכל כך קצרה, זה נפלאה. אני מתרגש, תספר, תספר לחבר'ה אחרי זה, מה זה אחרי סור מרע?
כן.
מה קורה בעשה טוב שם?
יפה. אז אחרי שאנחנו עוברים בעצם את הסור מרע, שזה בעצם אמרנו שלב ה... אנחנו קוראים לזה יצירת הרווחים, רווח בין פרשה לפרשה, רווח בין עדר לעדר. זאת אומרת, ליצור מרחב פנימי לשינוי. אז אנחנו חוזרים לדוד המלך, ואנחנו יצאנו למסע בחסדו התברך, בלי אפילו לתכנן את המסע.
כן.
אבל המסע הזה פשוט חי, התקיים בתוכנו. הוא התחיל מהפסוק הזה, והתבוננת על מקומו ועינינו, ככה, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ועינינו. ואנחנו מאוד השתוקקנו להבין איך, האם ככה ממש, זאת אומרת, האם ישנה אפשרות שהעניין שלה בעצם זה תהליך שהכוחות האלה הישנים שמפעילים אותי רגשית, מנטלית, תחושתית גם הרבה פעמים, שמוציאים אותי לפעמים מאיזון ברגע של מחשבה לא נכונה, או אפילו מידע שנקלט, ופועלים בי באופן שכביכול אני כמעט חסר עונים על התהליך המתרחש בתוכי.
כן.
ואנחנו יודעים שבתחילת חייו של האדם הוא בהזדהות איתם, וכשאדם עומד על דעתו שבעצם זה מזיק לו, וזה מרחיק אותו ממה שהוא רוצה להיות, הוא כבר לא רוצה ילד להיות מה שקוראים בספרי הקודש שלנו, מוכן דקטנות, כל הזמן נאבק עם העולם. אדרבה, הוא מבין שהוא עכשיו גדול.
כן.
ועכשיו הוא רוצה מוכן דגלות, של לאהוב את הזולת, ולוותר לזולת, ולהכיל את הזולת, ולא להיות איתו במלחמה של ההפקות של מוכן דקטנות. אבל המציאות היא שהוא רואה את הדרמות מתרחשות, וזה כמעט... כמעט כביכול בלתי נשלט בתחושה של הרבה מאוד אנשים וחברים, כולל אותנו במשך מאוד שנים, שמשם אנחנו באים עם הרצון לראות איך אני, בכל אופן, הבנתי שלהיכנס זה רע, אבל מה אני עושה כשבפועל, תמיד אני נותן את הדוגמה של אותה שתי חברות, סיפור אמיתי, ש... במשך הרבה שנים חזרו בתשובה בגיל צעיר, 21, 22, ושתיהם גדלו והתחזקו והיו באים לסמינרים ולשבתות, ושתיהן, וכבר, ולא מתחתנות, לא מוצאות זיווג. Mm-hmm. 22, נהיה 25, ונהיה 27, ונהיה 32, והשעון מתחיל לדקטק, וזה כבר 10 שנים, ואז אחת, ברוך השם, מצא זיווג. והחברה שלה באה לחתונה של החברה שלה, והיא יוצאת החוצה בוכה. חברה אחרת שואלת אותה, מה קרה? היא אומרת לה, אני מתביישת, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, אני רוצה למות מרוב צער. היא אומרת לה, למה? מה קרה? היא אומרת, אני רוצה לשמוח, ואני שמחה בשביל איזו חברה הכי טובה שלי, אבל אני מקנה כל כך, ואני יודעת שזה שטות, ואני מתביישת בזה, ואני אומרת, איזה מכוערת את, איך את מעיזה לקנות במקום לשמוח? אבל המציאות, שכזה מה שאני מרגישה.
כן.
עכשיו בא דוד המלך ואומר, טוב, תראה, יש פה דרך התמודדות. הדרך התמודדות, נקרא לזה המקובלת, זה כביכול אנחנו נכנסים למאבק עם הרע. זאת אומרת, מנסים עכשיו להתחיל להיכנס למאבק שאני ממגר אותו, מנמיך את הקומה שלו, מחליש אותו. זאת אומרת, לצורך אני אקח את הדוגמה האחרונה שדיברנו עליה.
כן.
אז מתחיל דיסוח, דו שיח פנימי, מאוד מתסכל. תפסיקי לקנות, סתם רשאית, מה יש לך לקנה? הרי את יודעת, מה זה קשור שהיא מתחתנת? מה זה קשור? מה יש לך לקנה? הרי זה לא נוגע, זה לא לקחת
לא שלך, נכון?
אני יודעת את זה, הרי היא יודעת את זה.
כן.
אין מלכות נוגעת בחברתה מלא נימה, היא גם יכולה לתת שיעור על זה, נכון?
כן.
ומה ששלך יגיע לך, מה ששלך לא יגיע לך, ויש השגחה פרטית, והיא יכולה להסביר את זה כי היא למדה, והיא יודעת, והיא נבונה. אבל זה לא בלב, זה בראש. ומתחיל מאבק פנימי. למה את מקנה ותתביישי לך ואיזה חברה את, ומצד שני מנסה להצדיק את עצמה, כי בכל אופן זה לא נעים, מה לעשות, אבל כל השני מינו ביחד, ועכשיו היא מתחתנת ואני נשארתי רווקה, אז כן, אז אני מקנה. מה יש, זה לא בסדר? לא, זה לא בסדר. ניסיון למגר, לדחוק, להתכחש.
זה לא עובד.
זה לא עובד.
זה בסוף חוזר איכשהו, מתישהו.
זה חוזר. ולא רק שזה חוזר, רבותינו הקדושים מסבירים שבאופן הזה לא רק שאנחנו לא ממגרים את הדרמה, מעבירים אותה, ההפך הוא, אנחנו מזינים אותה, מחיים אותה ומקיימים אותה. ככה ממש פשוט או כמשמעו. זאת אומרת, יש פה דבר עמוק מאוד שזכינו להתוודע אליו בכתבי הקודש, שבעצם הדרמות האלה שמובילות אותנו מימי קדמותינו, הן ניזונות מההתייחסות שלנו אליהם. בין התייחסות של
מיגור.
של מיגור, או הפוך, בין, נגיד, או בין התייחסות של הזדהות. מה שהיה פעם,
כן.
וגם בין התייחסות של רצון למגר.
כן, שהתבגרתי כבר ואני לא רוצה את זה בחיים שלי, זה גם שניהם מזינים את הסיטואציה.
מזינים
את הדרמה.
את הכוח של הדרמה.
אני זוכר שראית לי את הציטוט מהספרים של הדבר הזה הנפלא.
מדהים, יש ציטוט של רבנו בעל הסולם שמסביר שכוח של הקליפה, הנפש שלה, הוא קורא לזה משחת חייביה, לא, אנחנו לומדים את זה, שם מה זה אומר, והנפש שמקליפת נוגה, הם ניזונים מההתייחסות שלנו אליהם, מהמחשבות שלנו אליהם, מהרגשות שאנחנו מייחסים אליהם.
כדור שלג.
בדיוק.
לא עוצר. ודרמה, ועוד יום, ועוד יום, עד שזה יכול להגיע לדרמה, לחרדות ודגרונות, ולא משנה מה, לאן זה מגיע.
כן. ובכל אופן, אפילו אם זה לא הולך ונקרא לזה, מגיע למצב של חולי, זה לא עוזב את הבן אדם.
לא עוזב.
למרות שהוא עושה עבודה, ושהוא
שואב את כוחות הנפש.
בדיוק. הכלל, זה נמצא גם בכתבי בתניא הקדוש, שהוא אומר שבדיוק כמו שאמרת, יפה, שואב את כוחות הנפש, הכלל הוא המתאבק עם המנובל מתנבל. אתה רב איתו, הפסדת את המערכה. ברגע שנכנסת איתו, מה שנקרא, זה כמו אימא שמתחילה לריב עם הילדים שלה.
כן, יורדת לגובה שלהם ומתייחסת אליהם.
בדיוק. התפקיד שלך להיות אימא.
כן.
אם התחלת לריב עליה עם הילדה, אם זה נכון עכשיו שתתני לה את הסוכריה או לא תתני לה את הסוכריה, את כבר הפסדת המערכה, בגלל שזה לא התפקיד שלך במציאות להיות ילדה קטנה שרבה עכשיו עם הילדה שלה, התפקיד שלך זה אימא. קחי סוכריה, או לא, לא מתאים עכשיו. עכשיו אתה עושה מה שאת רוצה, אבל אני לא מתייחסת. ועד רבה, הילדה מבינה מזה שיש פה סדר, ויש פה רכב, ויש פה אמת, ויש פה ככה ממש בתוכנו.
אז בעניין הזה, מה זה והתבונת המקומו בינינו? מה אנחנו צריכים לעשות בעצם, או לא לעשות, כדי להתחיל את התהליך הריפוי.
נפלא. והתבוננת על מקומו בעינינו בא דוד המלך, ואומר לנו כזה דבר, דע לך, אחי היקר. הדרך שבה אנחנו יכולים להחליש את כוח הדרמה, ולהטיש את כוחה עד כדי כך שהיא תחלוף מחיינו כלא הייתה, ואני אומר את הדברים באחריות, בוודאות, מתוך חוויה אישית, מתוך חוויה תלמידים, חברים, וגם שכתוב בכתבי הקודש שלנו בעניין הזה, עד כדי כך שכמו שלא הייתה מעולם, היא להפסיק להזין אותה. לא להתייחס אליה מטוב ועד רע. לא להזדהות איתה כמובן, שזה השלב שכבר, אם הגענו ללימוד הזה, כנראה שעזבנו אותו, כי אנחנו רוצים להשתנות.
כן.
אבל השינוי והחידוש המופלא הוא, ונדייק את זה רגע, כשאותה דרמה צפה ומופיעה, אותו כעס, אותו כעס, אותו פחד, אותה שנאה, אותו קמצנות, קנטרנות, לא משנה מה, קפדנות על הזו, לא משנה מה, מה שאדם יודע שזה, איי, אני רוצה לאהוב את הזולה, תפסיק עם הביקורת, אדם אומר לעצמו, די, כל דבר אתה רואה את מה הוא שלילי, מה הוא חסר, תפסיק. אל תהיה כזה. אבל בא דוד המלך ואומר, תשמע, כשאתה רב איתו, תפסיק, אל תהיה כזה, אתה מזין אותו, אתה מחיה אותו, ואתה נופל למקום שלו, אתה כל המתאבק עם המנובל מתנבל, או בלשנו של שלמה המלך, אל תען כסיל כאיוולתו, פן תדמה לו גם אתה. כשאתה עונה לו כמוהו, אתה כמוהו. אז אם כך, מה לעשות?
מה לעשות?
התבוננת על מקומו בעינינו. וזה פלא עצום. זאת אומרת, וזה הדרך שאנחנו בעצם לומדים. זה בעומק העניין, בקיצה קיצור, במשפט אחד, ולכן גם קראנו לסדנה והתבוננת, מה שבעצם אנחנו לומדים לעשות בסדנה. מה שאנחנו בעצם לומדים לעשות בסדנה, זה לאפשר ריפוי אמיתי, פנימי, עמוק, מהותי, מרגש בתועלת שלו. והכלי הריפוי שלנו הוא שאנחנו לומדים לנקוט בעמדה פנימית בתוך הנפש שלנו, שאנחנו קוראים לעמדת המתבונן. אנחנו לומדים בתוך הסיטואציה, שאנחנו קוראים לסיטואציה הזו, אין השערה, קראנו לזה אין השערה, כי בעצם מתרחשת עכשיו שערה, דרמה, נפשית, רגשית, מנטלית, תחושתית, והיא מאיימת לבלוע אותי. והשאלה, מה אני עושה עכשיו? מה הדבר הנכון? והלימוד שלנו הוא להסביר לנו את הפעולה הנכונה בין השערה, שמהותה היא ליצור מציאות שאני יכול להיות בתוך הסיטואציה, לא להילחם איתה, ומידך לא לברוח ממנה, לא להתכחש אליה, לא להדחיק אותה, לא להשיח את דעתי ממנה, אלא להיות נוכח, מתבונן במתרחש בתוכי, ומתוך ההתבוננות הזו מתרחש פלא גדול, והפלא הגדול הוא שהעלייה של הדרמה והצפה שלה בעצם היא תהליך שמהותו ריפוי טבעי של הנפש שלי. שמה שאנחנו לומדים לעשות הוא בעצם לשתף איתו פעולה בעזרת כוח התבוננות מדויק ונכון. לא להפריע אליו. החידוש הנפלא הוא שזה בעצם במהותו תהליך ריפוי
טבעי.
תהליך ריפוי נפשי טבעי. כמו שיש לנו רפואה טבעית בגוף, כמו שאנחנו לומדים פה באלימה.
נכון. שהגוף מייצר את הרעלים, מוציא אותם החוצה.
מוציא את הרעלים החוצה.
אנחנו נבלים מזה, זה נראה לנו המחלה.
בדיוק.
אז הסיטואציות האלה בנפש, הם בעצם תהליך הריפוי של הנפש.
בדיוק ככה. על אותה דרך ממש, הרי אנחנו יודעים גם לפי חוכמת הסוד שלנו, שהרי המערכות בנויות בצורה של חותם ונחתם,
כן.
אותם תופעות,
אותם מודלים, אותם סירות, אותו עניין,
בדיוק,
בכל רובד.
בכל רובד. אז כפי שאנחנו מכירים בעצם את הרובד הגופני של הרפואה הטבעית, שברוך השם, התוודענו ומכירים וחיים לפי, דברים פשוטים, שאדם משתעל זה לא מחלה, זה ריפוי של הלכלוך או הלכה שיש, וכן הלאה וכן הלאה, וכן הלאה וכן הלאה. בעצם מה שהעולם רגילים להתייחס כמחלה, אנחנו מבינים שזה בפועל ריפוי טבעי שבורא עולם חקק בתוך הגוף שלנו, ככה ממש, ממש על אותו אופן, בפעולת הנפש שלנו. גם הנפש שלנו מוציאה את הרעילות שיש לה, היינו בעצם את אותם דפוסי רגש מחשבה, תחושות שמנהלים אותנו ביום יום, שהמקור שלהם זה בעצם אותם מוחין דקטנות, אותם דפוסים שבנינו במשך שנים טובות מאוד, שכל תפיסת החיים שלנו בעצם הייתה של התגוננות, של ילד קטן, של מה שאנחנו קוראים הקליפה קודמת לפרי, כמו בטבע, כי אדם את השדה, גם בפרי מתחילים עם קליפה ששומרת על התוכן הפנימי.
כן.
רק בזמן הנכון הקליפה נושרת.
כן.
ככה גם ממש אצל האדם. מה מבדיל אותנו בינינו לבין הפרי בטבע? הפרי בטבע הוא מתנהל על פי חוקי הטבע, מה שבורא עולם חקק בו, אין לו לא טוב יותר או רע יותר. אבל אצל האדם, בעל הבחירה, יכול כמובן לעשות טוב, היינו, להאיץ את התהליך, לשפר אותו, לתעל אותו, אבל מאידך, מכיוון שניתנה יכולת להתערב בתהליך, יש גם יכולת שאדם בסופו של דבר מפריע לתהליך הרפואה הטבעית להתרחש.
וואו, זה הפלא.
זה הפלא.
זה הפלא. אני זוכר שרצינו לקרוא את לסדנה. הפלא.
נכון. כי זה פלא.
אני ממש רוצה שאנשים שיבינו את זה, אני רוצה שאתם תבינו שיש פה חידוש גדול בעולמות. זה לא... זה לא עוד סדנה, יש פה בעצם דרך מיוחדת שמולבשת ממש על העיקרון של הרפואה הטבעית, כמו בריאות טבעית, שאנחנו לומדים על המנגנון הזה, לומדים לעבוד עם המנגנון הריפוי הטבעי של הנפש. ואני זוכר את הדוגמה שנתת לי שהתחלנו לעבוד בתחום, בסדנה, ולעצב אותה, שאמרת לי, תזכור את החוויה, להגיד יש חוויה שלילית, כן? להגיד עכשיו היה לי איזה אירוע שלילי, אחרי זה אני עוד פעם משחזר אותו, וברכב אני נוסע ואני משחזר אותו, ובערב אני משחזר אותו. ומצד אחד אני חושב שהשחזור הזה הוא שחזור לא נעים לי, הוא שלילי. ובעצם אתה לימדת אותי, והראית לי את זה גם בכתובים, שהשחזור הזה הוא בעצם הריפוי עצמו. הנפש רוצה לנקות רעלים, אז היא מייצרת תהליך של לופ חוזר, שבה אני עוד פעם נזכר בסיטואציה, ועוד פעם נזכר בסיטואציה, ועוד פעם נזכר בסיטואציה, ואם אני עושה את העבודה הנכונה, כמו שעכשיו לימדת אותנו, בעצם הסיטואציה הופכת להיות יותר מולחשת ברמה הרגשית שלי, והדרמה לאט לאט נעלמת, עד כדי ואיננו.
בדיוק.
וזה החידוש הגדול. אנחנו לא מתכנתים את התת מודע, אנחנו לא מייצרים מציאות חלופית לחיים שלנו, אנחנו עובדים עם הפלא הזה של רפואה טבעית בנפש.
בדיוק, בדיוק ככה.
כמה זה מרגש אותי, עצם החידוש הזה, וזה קצר, סדנה קצרה, 8 מפגשים.
זה מדהים.
כלי משנה חיים רק למי שילך ויעבוד עם התחום הזה.
לגמרי, ממש ככה.
טוב, יש לי עוד הרבה שאלות, אבל אני רואה שגם אנשים בבית שאלו שאלות, אז לפני שנשאל שאלות מהבית, יש לך עוזל לתרגיל שאתה רוצה לתת לנו, או אולי כמה תרגילים, משהו לתת תרגיל לאנשים שכבר עכשיו בבית, תרגיל שקיבלו ערך משמעותי מלבד ההבנה של דרך הריפוי הטבעי בנפש, תן לנו את התרגיל ככה, תרגיל שהוא תרגיל התחלתי לאנשים שהם רק בתחילת דרכם בעבודה הזאת.
בוא נגיד ככה, השלב הראשון, שהוא יכול להיות תרגיל שהולכים איתו במשך כמה שבועות, והוא יכול לייצר, נקרא לזה, את היסודות הראשונים, הוא בעצם לנסות בזמן של חוס... יציאה מאיזון כלשהי, כשנזכרנו כאן, יציאה מאיזון נפשי או מנטלי, שאדם מזהה שהוא בעצם עכשיו נמצא לא עכשיו באיזון, לא במיטבו, אלא תחת איזושהי מערבולת רגשית, מנטלית, שמערערת את מצב רוח, את התחושה וכו'. לנסות באותו רגע לזהות את הדרמה שאני נמצא בה.
כן.
זה... שיעורי בית מדהימים. רק את הדבר הזה. עוד לא למדנו, עוד לא להתבונן, רק לזהות ולתת לדבר שם. זאת אומרת, אנחנו מתחילים למפות את
הדרמות.
את הדרמות המרכזיות של החיים שלנו.
כן. אני מוטרד מפרנסה.
או.
אני מוטרד מחינוך ילדים.
כן.
אני מוטרד מ...
בדיוק.
עבודת השם. כל אחד יש את המוקדים שלו.
בדיוק. בדרך כלל לכל אדם יש מוקד אחד מרכזי מאוד, ועוד אחד או שניים משניים, שאלה, אם זכן לטפל בהם, זה 80-90 אחוז מריפוי הנפש שלו כבר מתרחש, מפה ועלה זה עכשיו דיוקים.
דיוקים, ועבודה יותר עדינה.
והדברים, ומכיוון שאנחנו מדברים בעצם במערכת שהמהות שלה היא ריפוי טבעי, זאת אומרת, מה שזקוק לרפואה יותר, הוא זה שבסופו של דבר נחשב יותר חולה. הוא זה שבסופו של דבר האדם אומר, אני מאוד סובל מחוסר ביטחון. מאוד סובלת. כל הזמן אני חושב, אני לא מוצלח, אני לא אצליח, אני לא, כן? זה הדרמה המרכזית של חיי. כן. פחדים, אין לי פחדים. תוכל, אחד אחר, כן? אצלי פחד, זה... אז ממילא, אפשר להגיד, זה המחלה שלי. אנחנו אומרים, לא. מה שאתה רואה שהפחד הוא אצלך, אני מרכזי, זה הרפואה שלך, מכיוון שאנחנו מדברים פה במציאות שהנפש מנסה לייצר ריפוי. איך היא מנסה לייצר ריפוי? היא מציפה את החולי. ההצפה היא לא... היא לא חולי, היא הרפואה.
היא הרפואה.
וממילא, בהתאם, זה הדבר המרכזי שאתה סובל ממנו.
כן. אז קודם כל למפות. זאת אומרת, הרגיל ראשון, נתחיל במיפוי.
מיפוי. ללכת עם זה כמה שבועות, ומספיק שאנחנו כבר יודעים, יש איזה ערך עצום, שאלה הדרמות המרכזיות שלי. ואם רוצים עוד לדייק את זה, עוד דיוק, בואו ננסה בדיוק של הדרמה, להבין ממה היא מורכבת. בדרך כלל, לצורך הבנה, אנחנו לוקחים את זה בשלושה רבדים. זאת אומרת, ניקח לדוגמה דרמה של דאגות. בסדר? אז עכשיו היא יודעת שהיא עכשיו דואגת, וזו דרמה שחוזרת כל יום, או פעם ביום, או פעם ביומיים, או שלושה וכו', וכשהיא מגיעה, זה אומר, שערה רגשית, וזמן עד שהמציאות מתאזנת. נתנו לדרמה שם, כן, הנה חזרה דרמת הדאגות, בואו ניתן לה אפיון, ממה היא מורכבת. זאת אומרת, לצורך העניין, אפיון מנטלי, רגשי ופיזי. בסדר? זאת אומרת, איזה סוגי מחשבות אופייניות אני פוגשת כשהדרמה הזו
מתעוררת. כשהדרמה מתעוררת.
איזה תחושות, איזה רגשות, מה הרגשות שפעילים בי?
דיברנו גם על פיזי, נכון?
ובדרך כלל...
יש איזה היבט גם פיזי.
בדיוק.
גם את זה אני זוכר שסיפרת לי, והתחלתי להתבונן ולעבוד עם הדבר הזה, ופתאום גיליתי, וואו, הבטן, וואו, החזה, וואו, הנשימה.
כן.
כל מיני דברים שמתכווצים בזמן שאני חושב על ה... זאת אומרת, יש שיטות שלמות, פסיכותרפיה גופנית וכו', שעובדים על המקומות האלה, לשחרר את זה מהגוף. אנחנו אומרים, אנחנו בואו תעסקים בשורש של הדבר עצמו. לא מזלזלים חס ושלום, בכל שיטה אחרת, ונותנים מקום לכל דבר אחר. אבל פה אנחנו מדברים על עבודה נקודתית של התבוננות, על עמקי הנפש, ועל הדרך הריפוי הטבעית. אנחנו בעצם לא עושים שום דבר.
שום דבר.
אנחנו משתפים פעולה עם תהליך טבעי שהבורא חקק בתוכנו לריפוי נפשנו.
בדיוק ככה, ממש ככה.
שכון פה ממש המון שאלות מצוינות. אבל לפני שאני אשאל את השאלות ואני אענה לשאלות, אז הרב נתן פה בעצם תרגילים לשבועות הקרובים, אז רק נציין שהסדה שלנו מתחילה בעזרת השם בג' בשבט, בתאריך 5/1 למניינם, ימי רביעי בשעה 7 עד השעה 10, במשך 8 שבועות רצופים, בהם נלמד טכניקות פרקטיות לריפוי טבעי, עצמי של הנפש, לימוד בעמיק בתורת הסוד, תרגול טכניקות התבוננות פנימית, כלים מעשיים לחיים רגועים, שלבים מוזנים, נשימה נכונה והודעה על הקיים, טכניקות בדוקות ומנוסות, התמודדות עם כעס, פחד, עצב, קנאה וכולי,
וכולי,
בזמן שזה קורה. אז בעזרת השם, כולכם מוזמנים, אנחנו ממש נשמח לראותכם בסדנה הקרובה. אני כבר עונה על שאלה שראיתי פה ששאלו, האם אפשר להצטרף לסדנה הזאת באופן מרחוק, מי שאינו גר בארץ, אז הסדנה הזאת, אנחנו עושים לראשונה סדנה היברידית. אנחנו בעצם מזמינים אתכם, נשתתף בסדנה, גם באופן דיגיטלי מכל העולם, וגם מי שיכול להגיע עד אלינו לאור הגנוז, אנחנו נשמח להריח אתכם כאן אצלנו, בכיתה ההיברידית שלנו, שבה תוכלו...
פנים אל פנים.
פנים אל פנים, מקבל את החוויה מהרב בילר, ואני ממליץ לכם גם מי שגר קצת יותר רחוק, לנסות ולהשקיע את הנסיעה, אפשר לבוא לפני כן לבקר ברבי שמעון, ליהנות מהנוף, לחוות את החוויה המתאימה, הלימודים עם היברידים, גם אם תוכלו להיות בחלק מהזמן במפגשים הפרונטליים,
נכון.
ושאר הזמן בבית, הסדנה הזו פתוחה לכם, גם באופן דיגיטלי וגם באופן פרונטלי.
כן.
אז כמה שאלות הרב ברשותכם, אנחנו כבר ממש גבולים בזמן.
כן.
שאלה שמאוד אהבתי. האם השיטה עוזרת בריפוי כאבים פיזיים, פסיכוסומטיים?
ברובד מסוים, לפי ניסיון של חברים, תלמידים, התשובה היא כן. אבל אני לא יודע להגיד בוודאות על כל כאב, פסיכוסומטי וכו', בדבר הזה אני לא יכול לומר משהו שהוא ההבטחה, אני יכול להגיד מה שאמרתי, זה דברים שאני יודע בוודאות מתוך ניסיון אישי של חברים, שאני יודע שהדבר עובד לגבי טיפול בכאבים וכדומה. אני בדיוק חזרתי מהסדנה עכשיו, ואחת המשתתפות, החוויה ששיתפה, זה שבמהלך ההתבוננות בסדנה, עבר על הכאב גב שמלווה אותה כבר 5 חודשים.
וואו.
זה עכשיו בסדנה הנוכחית שחזרנו. אבל להגיד ש...
שזה בדיוק, ואנחנו חותמים על זה...
אני לא יכול להגיד.
יושרה, אנחנו יודעים שזה עושה תהליך נפשי עצום,
כן.
משחרר מ...
באמת, נכון.
מכלא, מן המנעלים של ההרגלים, אבל...
אבל לגבי ריפוי מה... של איזשהו כאב ריפוי... פיזי, כן. אנחנו לא מתחייבים על הדבר, אנחנו לא חקרנו את זה מספיק, ואנחנו לא יכולים להגיד שבוודאות כן.
כן. אנחנו גם בעלים, לזכור, אנחנו מדברים פה על, 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 על שיטה הוליסטית, אנחנו בעלים, אנחנו רפואה טבעית לגוף, לנפש, בהתבוננות. גם הייתי פה איזו שאלה, איך עושים התבוננות בתפילה, אני לא חושב שזו שאלה שמתאימה לסשן הזה, אבל בעזרת השם, תתפללו עלינו, אנחנו עובדים כרגע עם הרב בילר, על ממש התחלה של מהלך חדש, שבו אנחנו בעצם לוקחים עבודה של, קראנו לזה רוחניות מעשית, על, על אכילה מודעת, ועל נשימה מודעת, ועל תנועה מודעת, ועל תפילה בעזרת השם, ועל התבודדות דיברנו, וכמעט כל היבט בחיים, יש לנו את הכלים הפרקטיים המעשיים והפשוטים ללמד אתכם. זו לא תהיה סדנה כזו רחבה בשעות וכלי מעשי לטיפול, אלא ממש עצות לחיים, דבר שאין. חקרנו, גילינו שאין את זה, ויש לנו פה אוצר, הרב בילר, ברוך השם שזכינו, שחי ועובד ומתרגם ורושם את הדברים האלה, ואנחנו בעזרת השם בקרוב, כבר הכנו סדנה דיגיטלית, אנחנו רוצים ממש בקרוב להפיץ אותה, סדנה אכילה מודעת, מי שמכיר בשמות אחרים, אכילה רוחנית, אבל לא רק אכילה רוחנית, ממש, אבל זה רק היבטים.
סדנה פרקטית.
סדנה פרקטית מאוד, אבל בואו נחזור לבוננת.
כן.
עוד שאלה, אני עושה מדיטציות בעצמי, מה הערך המוסף של הקורס לעומת תרגול יומי אישי?
בסופו של דבר, התרגול היומי האישי הוא הבניין האמיתי שהאדם קוצר את הפירות שלו. והסדנה היא פתח. עכשיו, התרגול האישי שאדם עושה, השאלה, מה למד, מה יודע, מה מתרגל, מה התחושה שלו וסביעות הרצון שלו מהשינוי שמתחולל בחיים שלו. ומתוך זה, האם הוא מוכרח בשלב של חייו לצאת לפתח חדש, יש גם זמנים שאנחנו אומרים לאדם, עזוב, עכשיו אתה במקום שאתה עובד, יש לך משהו שקנית,
כן.
לא מזמן, או לא מצית אותו, יש הרי גם...
עובד הכוונה לעבודה רוחנית, עבודה נפשית, לא עבודה, מצאת עבודה חדשה.
לא, הכוונה עבודה נפשית, עבודה פנימית. הרי גם בזה יש לנו את הסוג של קליפת המרדף אחרי
עוד כלים, עוד סדנה, כן, הסטודנטים הנצחיים.
כן, ואת זה עוד לא למדנו, ואת זה עוד לא ראינו, וכבר חיסינו את כל המנעד, ואם צץ עוד משהו, אנחנו לא בעד זה בכלל. בוודאי שזה בסופו של דבר... גם כן חלק מאיזשהו סוג של השחת דעת.
רצון להשלמה חיצונית.
אז ממילא, אם אדם הוא בעבודה שהוא ממש מסופק ומרגיש שהוא הולך מחי אל חי, ומתקדש, ודברים נפטרים, אז עד רבה, אז תמשיך בעשייה שלך ואשריך מה טוב חלקך. אבל אם אדם מרגיש שהוא צריך רענון, חידוש, דיוק, זה הערך של הסדנה.
אני גם מדבר פה על פלא אחר, זה הרבה מעבר למדיטציה והשקטה של המוחין, אנחנו מדברים פה...
אני לא יודע מה היא עושה.
לא, בסדר, אבל זה ממש עולם שלם חדש, זאת אומרת, אנחנו לומדים שפה חדשה של הנפש, ולהכיר את עין הסערה, ולהתבונן על מה זה עובד ברמה הרגשית שלי, וברמה הפיזית שלי, ואיך אני עובד עם זה. זה פלא גדול, קצר ומומלץ גם לאנשים שעוסקים בהתבוננות ומדיטציה.
זה בוודאי, זה בוודאי. שוב, כל אדם באשר הוא, אבל אני חושב שברמת ההבנה של התהליכים הנפשיים כתהליכי ריפוי, תהליכי ריפוי טבעיים של הנפש, שבעולם חקק בתוכנו ופועלים בתוכנו, והמקורות שלנו מאשרים את הדבר הזה, יש לנו מקור נפלא אצל האדמו"ר מפסצנה שממש מסביר את מה שאנחנו לומדים.
כן.
ואיך זה בעצם תהליך ריפוי טבעי. יש לנו את דוד המלך שמסביר שהתכלית של העלייה של הפסולת הנפשית הזו היא ריפוי וכדומה. ריפוי. אני חושב שההתייחסות הזו...
היא חידוש.
היא חידוש עצום. נפלא. שוב, אין לנו חידוש, הכל זה דברים עתיקים, עתיקי יומין.
כן, כן, כן.
אבל בחסדי, בחסדו התברך, הם מתחדשים לנו במציאות ככלים פרקטיים.
לא, גם כשאנחנו אומרים חידוש בתורה, אנחנו לא מתכוונים לזה שהמצאנו איזה משהו חדש בתורה. הרי כל החידושים נאמרו כבר למשה רבנו בקבלת התורה.
בדיוק.
ואין תלמיד חכם שיבוא ויחדש משהו על מה שכבר לא
יודע. בדיוק ככה.
שאלה מאוד מאוד חשובה, איך מתרגלים את ההתבוננות בחיי היום? לא באופן מופרד, אלא בכל רגע ורגע. זה אפשרי בכלל?
בוודאי. אם לא, לא היה טעם שהיינו לומדים אותה. אנחנו לא לומדים אותה בשביל הלימוד. אנחנו לומדים אותה בשביל החיים.
תרגול, רגע, רגע.
בוודאי.
לא עכשיו אני צריך מרחב סטרילי כדי להיכנס לעבודה, אלא אנחנו לומדים בשנייה, ברגע, כשההתפעלות מתרחשת. שהסערה עולה, מה עושים שם? לא משנה איפה אתה נמצא, בקופה בסופר, בבנק, מול האישה, מול הילדים.
נכון. הכלל הוא שהעבודה מתחלקת, כמו שאנחנו תמיד... אומרים כל יום בקריאת שמע, יש שלב שנקרא בשבתך בביתך, ויש את השלב הבא שנקרא ובלכתך בדרך. השלב המקדים הוא בשבתך בביתך, אדם צריך לבנות איזושהי מציאות פנימית, איזשהו יסודות של התייחסות למציאות, של ראיית המציאות, של התפיסה שלו את המציאות החיצונית, על פי הדרך שהוא בוחר בה, על פי האמונה שהוא מאמין בה.
עכשיו אנחנו גם מלמדים אותם לעשות אפילו, אני זוכר נכון, סוג של תרגול של דמיון מודח,
כן.
להכניס את עצמך לסיטואציה, נכון, כאילו נכון. אתה כרגע נמצא, כדי לקבל כלים להתמודדות, שזה גם עוד רובד נפלא של
בדיוק.
העבודה.
בדיוק, נקרא רפואה יזומה, זה שלב שבו אנחנו בונים את הכלים בשבתך ובתך, אבל לא רק בדרך של איך אני בונה את עמדת המתבונן, ואחרי זה בלכתך בדרך אני משתמש
מתמודד.
בה, אלא ממש ברמה של אלתור סיטואציות שאני כבר יודע שעתידות להופיע בחיים שלי, ואני כבר רוצה לבנות את דרך ההתייחסות שלי אליהם ברמה מנטלית ורגשית בשלמות, כדי שכשאני אפגוש אותם בדרך, אז אני כבר אהיה ברמה של בשלות והכנה,
להתייחסות
נכונה, אבל לצוף דבר התכלית היא, שם, לא כשאנחנו יושבים בחדר הסטרילי בחדר, זה בסופו של דבר הכנה.
נפלא. שאלה אולי אחרונה, כי הזמן כבר קצר. רב, ספר לנו מה הקשר בין השיטה הזו למה שאנחנו מלמדים ברפואת הנפש בדרך היהדות, מה שאנשים מכירים, עין הבדולח.
כן, אז ככה, עין הבדולח, שזו שיטה מדהימה, נפלאה, שאנחנו מלמדים אותה פה בלימה, היא שיטה מקסימה ומקיפה מאוד ורחבה מאוד, כשבעצם הנקודה של ההתבוננת מתוך דו שיח שלנו עם החברים שלנו הטובים שהם מלמדים ולומדים ומתרגלים, בתוך העבודה של רפואת הנפש ברוח היהדות של אלימה, אנחנו כביכול לקחנו נקודה מאוד, מאוד חשובה וקריטית של אין השערה, ובתוך התבוננת אנחנו בעצם הרחבנו אותה, ויצקנו לתוכה חוכמה עצומה וידע פרקטי מעשי, שמהניסיון שמה שאנחנו ראינו, מי שכבר מכיר את השיטה, אז הדבר הזה זה דבר חיזוק עצום בשבילו, ולימוד טוב, יש לנו כמה תלמידים כאלה, גם שהם אפילו מורים אצלנו בסדנאות, שהם
רבים,
מחזיקים את שתי השיטות, ורואים ש... זה
שיטה אחת בעצם.
בעומק העניין, זה מתחבר בפשיטות אצל האדם.
בעצם אנחנו מדברים על חלק ההשקטה של תהליך הרפואת הנפש בדרך היהדות. תהליך ההשקטה הוא תהליך שאנחנו מלמדים אותו מתחילת השנה, מתרגלים אותו ברפואת הנפש כל שיעור, נותנים עליו הרבה עבודה. אבל פה התוכן הזה של ההבנה שהריפוי נמצא גם שם.
לגמרי.
גם את החלק הזה באופן ספציפי, נתן לזה באמת את הבמה המתאימה. ומעבר לזה, גם אנשים וגם אנשים שלא למדו אותו רפואת הנפש בדרך היהדות.
זה בלי קשר, זה עומד בפני עצמו. וגם שאלו אותי עכשיו בסדנה שסיימנו, מה עם רפואת הנפש בדרך היהדות, איך זה עם עכשיו מה שלמדנו? אמרתי להם, מה זאת אומרת? יש עוד כל כך הרבה עומק וכל כך הרבה רובד, הרובד שברוך השם אנחנו זוכים בלימה, רפואת הנפש זה דבר רחב, דבר מקיף,
כל אלו אמונה והודעיה, והתחברות לבורא, והבנת ההשגחה, והעבודה עם הסיטואציות בלבל הרבה יותר מעמיק, וכלים נוספים.
בוודאי, זה רובד שאין ספק ששואלים האם להוסיף אותו, בוודאי. מה השאלה?
לומדים שנה להתפתחות אישית, ואחרי זה שנה נוספת בעצם להפוך להיות יועצים, אנשים שמכשירים אנשים אחרים, נותנים ייעוץ לאנשים אחרים.
בוודאי.
אומרים פה על העמקה גדולה מאוד.
כמה שאפשר ללמוד ולהפרות ולהרבות, כמובן, במסגרת היכולת של אדם לקלוט וליישם, כמו שאמרנו.
נפלא.
ולא את הטעם הטוב, על פי הטבע של האדם.
הרב מילר, הרב אסף משה מילר. אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו ובאת להיות איתנו בערב הזה. אני מאוד מקווה שאתם קיבלתם גם ערך גדול מהמפגש הזה. אנחנו שמחים כל פעם לארח את הצוות הבכיר שלנו כאן באלימה, את המרצים שלנו. במקרה הזה גם את אחד מאהובי ליבי הקרובים, אני בגילוי נאות, מורה דרך שלי ברמה אישית, גם ללימוד תורה וגם לעבודת ההתבוננות והתפתחות אישית. אז ככה אני מוקיר לך תודה על כל מעשייתך, ואני יודע שאתה עושה את כל מה שאתה עושה למען הזולת בהטבה גמורה, בלי מחשבה אישית, עסקית, ושום דבר נגוע בדבר הזה, בעזרת השם. בשביל זה אני פה. להתלכלך בשבילך. אתם, חברים יקרים, מי שלא מכיר אותנו, אלימה, מרכז הרפואה הטבעית, בדרך היהדות, גם לגוף, גם לנפש, אנחנו באמת מספרים פה סיפור גדול וחדש, יחסית לעולם, למי שלא מכיר, ובעצם מי שמכיר ומכיר את ההיסטוריה של העולם, אנחנו לא מחדשים שום דבר, מלמדים אתכם את חוקי החיים, את הדרך לחיות חיים בריאים, בעזרת השם, שמובילים לשקט, שלווה, בריאות, התפתחות אישית אמיתית, והכל בראי היהדות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, גם ברשתות החברתיות, בפייסבוק, ביוטיוב, אינסטגרם, ערוץ הטלגרם שלנו גם מזמין אתכם להצטרף אלינו. אנחנו כאן בשבילכם, נעשה כמיטב יכולתנו להמשיך בלייבים האלה, בשידורים החיים האלה, להמשיך לתת לכם תוכן בעל ערך משמעותי, ובעזרת השם נשמח לראות אתכם איתנו בכל דרך אפשרית. תודה רבה לכם, ערב טוב וחנוכה שמח.
חנוכה שמח.
בשורות טובות.